ערב טוב. אנחנו השבת פותחים את חומש במדבר. וידוע שהרב ציוד היה קורא לחומש במדבר החומש של הדרך. דהיינו הדרך ממצרים לירושלים. מהמצב שלנו, נקרא לזה, בהיריון, ברחם של מצרים, עד שאנחנו מגיעים אל גיל ההתבגרות בארץ ישראל. וכשאנחנו מתבוננים בספר במדבר, אז יש הרבה סוגיות מאוד עקרוניות. לדוגמה, סוגיית חטא המרגלים, סוגיה מאוד עקרונית, עד כדי כך שחז"ל אומרים שהחטא הזה של חטא המרגלים לא יסתיים. דהיינו, כל הדורות אנחנו אוכלים את התוצאות של חטא המרגלים. עד כדי כך החטא הזה כל כך חמור, שחז"ל אומרים שאם הקדוש ברוך הוא היה מעניש באותו דור על פי עומק החטא, חז ושלום לא היה נשאר מישראל כלום, והקדוש ברוך הוא פיזר את הפורנות לכל הדורות. אם כן, חטא המרגלים הוא נושא מרכזי מאוד בספר במדבר. או למשל פרשת קורח, פרשה קשה מאוד, מחלוקת קשה. או כמובן נבואות בלעם, מה יותר מנבואות בלעם שמנבא את כל הופעת עם ישראל על ציר ההיסטוריה. והנה דבר תמוה, שבשמות שחכמים, גם במשנה וגם בגמרא וגם ראשונים וכו', השמות שחכמים נתנו לספר במדבר, אחד השמות נקרא חומש הפקודים. דהיינו, בחומש הזה בספר במדבר מופיעים שני מפקדים שהקדוש ברוך הוא מונה את ישראל. המפקד הראשון בפרשה שלנו, פרשה במדבר, והמפקד השני בפרשת פנחס. ומעניין מאוד, כפי שמופיע כאן בהקדמה של הנציב לספר במדבר, החומש הזה נקרא גם במשנה במסכת יומא, ביחס לכהן גדול ביום הכיפורים שקוראים לפניו את התורה וכו', וגם לדוגמה, גם את זה מזכיר כאן הנציב בגמרא במסכת סוטה, לגבי קריאת התורה, כתיבת התורה בהר גריזים והר עיבל. גם בשני המקומות האלה חכמים קוראים לספר במדבר חומש הפקודים. ולכאורה נראה דבר תמוע. זה שעם ישראל נפקד שני מפקדים בפרשת במדבר ובפרשת פנחס וחומש במדבר, זה נראה דבר זניח ביחס למשל לנבואות בלעם. נבואות בלעם נראה הרבה יותר עקרוני. מה יותר, לפחות לפי מנהג אחד, אנחנו פותחים את הבוקר בנבואה, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. בלעם אמר את זה. אם כן, למה ספר במדבר נקרא חומש הפקודים? ויותר מזה, אם ישנם שני מפקדים בספר במדבר, כנראה שהם לא מיותרים, הם לא לחינם. כלומר, כנראה שמפקד אחד לא מספיק. אז אנחנו ננסה להבין את הסוגיה הזאת של המפקדים, שבגללם נקרא החומש שלנו חומש הפקודים, וממילא ננסה להבין את כל המהלך שהם ישראל עובר בספר במדבר, כשהיינו במדבר. אז אנחנו בעצם נעבוד בעיקר להקדמה של הנציב לספר במדבר. לכל חומש יש לנציב הקדמה, ומתוך ההקדמה הזאת נצא להשלמות במקומות אחרים, כפי שגם הוא מכוון אותנו, וגם אם נספיק נראה קצת דברים נוספים. אז בואו נתחיל. זה הספר נקרא בפי המשנה במסכת יומא פרק ז' ועוד, ורבי חנינא בן גמליאל בגמרא בסוטה דף ל"ו עמוד ב', חומש הפקודים, וכן כתב בעל הלכות גדולות. אומר הנציב, ונרשם בדעת רבותינו עניין שני הפקודים שבזה הספר יותר משארי דברים שמיוחדים בזה הספר. כלומר, הרושם שהמפקדים האלה עשו על חכמים הוא כל כך גדול, עד כדי כך שהרושם הזה גבר על רשמים אחרים מספר במדבר. כמו למשל, מזכיר שתי דוגמאות, כמו המרגלים וברכת בלעם ועוד הרבה. כל אחד מאיתנו שיעבור ברפרוף על ספר במדבר יגלה נושאים שונים, סוגיות שונות מרכזיות, והנה חכמים לכאורה התרשמו דווקא משני המפקדים האלה. מדוע? אומר הנציב יסוד גדול, משום דעיקר זה הספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל, מן הדרך שהלכו במדבר. כלומר, שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת, שהלך לימין משה שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע, ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת מלכות שמיים ברוך הוא. ספר במדבר הוא ספר המעבר. הוא ספר המעבר בין היותנו מונהגים על ידי ריבונו של עולם. 39 שנה במדבר, אמנם התורה מספרת רק על השנה הראשונה והשנייה, אבל בשנים הראשונות, 39 שנים במדבר, הקדוש ברוך הוא הנהיג אותנו בדרך נס, לא בדרך טבע, ותרף ניכנס קצת לסוגיה הזאת. זה נקרא בלשון המקובלים מידת תפארת, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתפאר עלינו מלמעלה, למעלה מהליכות הטבע. אבל בשנת ה-40, היא בעצם שנת המעבר, בשנת ה-40 הקדוש ברוך הוא מתחיל להתנהג איתנו במידת הטבע, בלי לשכוח את מידת הנס. אבל כשאנחנו נכנסים כבר לארץ ישראל, כמעט מההתחלה, אחרי מלחמת יריחו, וקצת מלחמת גדעון אם נגיע בהמשך, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בטבע, לגמרי. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת מלכות שמיים ברוך הוא. וזה השינוי התחיל עודם במדבר בשנת ה-40. כמו שבאנו בפרשת חוקת, ואנחנו נתעכב טיפה על הפרשייה הזאת, פרשת חוקת, פרשיית חוסר המים, שבגללה משה ואהרון לא נכנסו לארץ ישראל. מפליא קצת. לכאורה, מה כל כך חמור בחטא ההוא, שבגללו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לאהרון הכהן, אתם מעלתם בי, אתם לא קידשתם את שמי. מה קרה שם סך הכל? אז שם בעצם קף פרשת המים תרתי משמע. ועל פי זה השינוי, על פי השינוי הזה מהמעבר, על פי המעבר מהנהגת הנס להנהגת הטבע, על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. וגם המטה, ניכנס לכל הפרשייה הזאת עוד מעט, וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, המטה שעשה בו את הניסים, תרום עשרת המכות ועשרת המכות, אלא לעת הצורך לפי ההכרח כמו שבארנו שם. אומר הנציב, ועל זה השינוי, כלומר ספר במדבר שמעביר אותנו מהנהגת הנס להנהגת הטבע, ועל זה השינוי המצוין, המיוחד בזה הספר, אמרו חזל בבראשית רבה פרק ג' והבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אומרים חזל במדרש, זה ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים, שהוא בחינת אור, ובין באי הארץ, שהוא בחינת חושך. כלומר, דבהליכות יוצאי מצרים, היה אור השגחת השם מופיע לעין כל, שהוא כבוד השם ותכלית הבריאה. מי יכול לערער על הופעת השם בהשגחה גלויה בניסים גלויים? מה שאין כן, ולכן זה אור גדול, ואומר אלוהים יהיה אור, זו ההנהגה שלנו ביציאה ממצרים, זה דור יוצא מצרים. מה שאין כן בהליכות באי הארץ, הייתה ההשגחה מחוסה. זה חושך. וההבדלה הזאת, בין האור ובין החושך, זה ההבדלה בין דור יוצא מצרים לדור באי הארץ. ורק המבית בעין יפה, בדור באי הארץ, כשהשגחה מחוסה, כשיש חושך, כשהוא שם מה שנקרא מכשיר לראות לילה, משקפיים שמאירים את החשיכה, אז היה מרגיש בה כמו ההולך בחשכת לילה, אבל אז היה מגלה את האור הפנימי, או רק לפרקים בזמנים מסוימים, היה נרגש ההשגחה לעין כל, כמו אור ברק המאיר חשכת לילה. אנחנו נחזור לחשבון הזה של פרשת חוקת, כבר נחזור אליו. אבל לפני כן, נמשיך עוד טיפה. אם כן, איך זה שייך למפקדים? בסדר, אז אתה אומר חומש במדבר, מעביר אותנו מהנהגת הנס להנהגת הטבע. בסדר. אבל איך זה שייך לשני המפקדים? מה זה קשור לעניין? אומר הנציב, אכן העיקר ההפרש הזה היה ניכר בשני הפקודים, בשני המפקדים, שכלפי חוץ היה נראה שהיו שני עניינים שווים בחומר המעשה. כלומר, מה מטרת המעשה הייתה? מה מטרת המפקד הייתה? לדעת כמה יש בבני ישראל מעל גיל 20. זהו. אבל אומר הנציב, נכון שכלפי חוץ מבחינה מפקדית, מבחינה טכנית, זה נראה בדיוק אותו דבר, המפקד בפרשת במדבר והמפקד בפרשת פנחס, אבל אם נשים לב, יש כמה שינויים בשני המפקדים האלה, ואנחנו נעסוק בשינוי אחד בעיקר. אכן עיקר ההפרש הזה היה ניכר בשני הפקודים שהיו שני עניינים שווים בחומר המעשה, ונשתנו בצורת המעשה לפי הליכות ישראל. בחומר, דהיינו, בצד הטכני, זה נראה אותו דבר, זה מפקד. אבל בצורה, בתוכן, לא בטכניות, אלא בתוכניות של הדברים, בתכונה של הדברים, בצורה ביחס לחומר, זה נשתנה. יש כאן שינוי גדול. כלומר, משום אחי, בפעם הראשונה היה על פי סדר הדגלים מדלת רוחות כמרכבה לשכינה. הפעם הראשונה זה היה מפקד בספר בחומש במדבר בפרשה שלנו, בפרשה במדבר, בשנה השנייה ליציאה ממצרים. המפקד הזה היה מפקד על דרך הנס, כבר נראה מה המשמעות. והיה אפרים ראש הדגל וקודם למנשה. יוסף היו לו שני בנים, אפרים ומנשה. במפקד בפרשת במדבר, שהיה מפקד על דרך הנס, אפרים קודם למנשה. רק כדי שנראה את הפסוקים, אז ממש בהתחלה מקילים את ישראל ואת כל העדה הקילו באחד לחודש, ומתחילים לפקוד, והיו בני ראובן, בני שמעון וכו'. כשאנחנו מגיעים לבני יוסף, פרק א' פסוק למד ב', לבני יוסף, לבני אפרים, תולדותם למשפחותם לבית אבותם וכו'. אחר כך לבני מנשה, תולדותם למשפחותם לבית אבותם. אם כן, במפקד בפרשת במדבר, אפרים קודם למנשה. אבל אם אנחנו נקפוץ רגע למפקד בפרשת פנחס, שם נגלה שמנשה קודם לאפרים. אני מדלג בני ראובן, בני שמעון וכו', נדלג לבני יוסף. בני יוסף למשפחותם, מנשה ואפרים. בני מנשה וכו', ורק אחר כך אלה בני אפרים למשפחותם. אם כן, מה ההבדל? למה המפקד הראשון בפרשת במדבר, אפרים קודם למנשה, ובמפקד השני בפרשת פנחס, מנשה קודם לאפרים? למה בשנה השנייה אפרים קודם למנשה, בשנת ה-40 טרם הכניסה לארץ ישראל מנשה קודם לאפרים? אלא אומר הנציב, אני חוזר, משום אחי בפעם הראשונה היה על פי סדר הדגלים מדלת רוחות כמרכבה לשכינה, והיה אפרים ראש הדגל וקודם למנשה. זה בפרשת במדבר. אבל בפרשת פנחס, ולא כן בפקודי פרשת פנחס בשנת ה-40. בואו נתמקד רגע בפרט הזה. אז בואו נלך לסוגיית אפרים ומנשה, ונגלה דבר מאוד מעניין, שנקווה שאנחנו זוכרים אותו. כשיוסף, לפני מותו של יעקב, מבקש ממנו לברך את אפרים ומנשה, אז ברור לנו, אם נקרא את הפסוקים, אולי אני אקרא, ויהי אחרי הדברים האלה, פרק ממחי ספר בראשית, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. מנשה היה הבכור, אפרים היה השני. אני מדלק טיפה, הוא בא ליעקב, ואז אומר לו יעקב, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בו אליך מצרימה, לי הם אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. פה הסדר מתהפך. נגיע אלינו. יוסף מעמיד את שני בניו, מנשה ואפרים, לפני יעקב. איך הוא עושה את זה? בואו נקרא. ויקח יוסף את שניהם. נגיד שיעקב עומד פה, ויוסף עומד מולו, ויוסף עכשיו צריך לאחוז את מנשה ואת אפרים. את מי הוא מעמיד בימינו של יוסף? לשמאלו של יעקב, ושמאלו של יוסף לימינו של יעקב. אז מה עושה יוסף? ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, כלומר אפרים בימינו של יוסף משמאל יעקב, משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו של יוסף מימין ישראל, והגש אליו. אם כן, ברור, מנשה הוא הבכור, אפרים הוא הצעיר, מנשה אמור לקבל את יד ימין, שבדרך כלל יותר חשובה, מנשה מוסחל וכו', ואפרים שהוא הצעיר יקבל את יד שמאל. מה עושה כידוע יעקב? וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים. אם כן, אפרים שעומד בצד שמאל מקבל את יד ימין, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל ידיו, סיכל ידיו בסין מלשון שכל, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. ואז הוא מברך אותם, מברך את יוסף, ויאמר אלוהים אשר תקחו וכו' וכו'. ואז יוסף רואה שיעקב כביכול התבלבל, ואומר לאבא, אבא יעקב, ויאמר יוסף אל אביו, אולי לפני כן, וירא יוסף כי ישית אביו את יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. יוסף מנסה להפוך את הידיים. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימהן אביו, ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וכו' וכו'. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ושמחה להם כאפרים וכמנשה. וישם את אפרים, יד ימין, לפני מנשה, יד שמאל. שאלה. שואל הנציב. אם יעקב רוצה לברך את אפרים ביד ימין משום מה, תכף נראה מדוע. ואת מנשה ביד שמאל משום מה, תכף נראה מדוע. אז הפתרון הוא לא ללכת בדלת אחורית ככה. פשוט לבקש מיוסף מה לעשות, להחליף אותם. תגיד ליוסף, אתה מוכן בבקשה להחליף אותם? שים את אפרים בימיני ואת מנשה בשמאלי. למה יעקב מסכל את הידיים מלשון שכל ולא מחליף את סדר העמידה של אפרים ומנשה? אומר הנציב, למה? אם הוא יהפוך אותם זה יסתדר. מנשה בצד ימין, אפרים אמור לקבל את יד ימין, תחליף את אפרים ושים אותו בצד ימין, תעביר את מנשה לצד שמאל.
הם לא אומרים שם ביחס לישראל, ביחס לישראל.
לא, יוסף עומד מולו. אם כן, שואל הנציב, מדוע יעקב סיכל ידיו ולא ביקש מיוסף להחליף את מעמדם, את מקומותם? אומר הנציב, אני אגיד משפט אחד שהוא מטמיע בהתחלה, אבל כבר התברר, יעקב ברך את אפרים ומנשה לא רק בידיים, אלא גם ברגליים. דהיינו, היה חשוב מאוד ליעקב שאפרים יקבל את יד ימין, אבל את רגל שמאל. ומנשה יקבל את יד שמאל, אבל את רגל ימין. מוזר. מה זה? ממתי מצאנו שאדם מברך ברגליים? אומר הנציב, בואו ניכנס לעניין במקום מספר 5. סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. לכאורה, כי מנשה הבכור זה מיותר. הוא מיותר. שהרי ידענו מעניין הפרשה כי מנשה הבכור. לכאורה הסיבה שיעקב מסכל את הידיים זה כי מנשה הבכור. מנשה הבכור לא בא לציין עובדה שמנשה הבכור. זה כבר ידענו מהפסוקים הקודמים. אלא מנשה הבכור הוא הנימוק מדוע יעקב מסכל את הידיים ולא מחליף את מעמדם, לא אומר ליוסף תחליף את מקום העמידה שלהם. אלא סיכל את ידיו כי מנשה הבכור הוא מיותר. שהרי ידענו מעניין הפרשה כי מנשה הבכור. אבל יש בזה עומק וכוונה. שימו לב. זה באמת לא היה ליעקב לסכל את ידיו, אלא להפוך את מעמד הבנים. אז אם כן, למה הוא לא עשה את זה? אלא, אבל באשר מנשה הבכור, משום אחי היה מכוון שיעמוד מנשה לרגל הימיני של יעקב, ואפרים לרגל שמאל. אם כן, מנשה היה צריך לקבל את יד שמאל ורגל ימין, ואפרים היה צריך לקבל את יד ימין ורגל שמאל. ורק את ידיו סיכל שיהיה להפך. מדוע? הנה נכנסים לעניין. וטעמו של דבר, שאף על גב שהקדים יעקב את אפרים לפני מנשה, ומשום אחי היה במדבר ראש הדגל בפרשת במדבר, אפרים לפני מנשה, מכל מקום בפקודי דפרשת פנחס היה להפך. במפקד השני, פרשת פנחס, מנשה קודם לאפרים, ולא אפרים קודם למנשה כמו בפרשת במדבר. ולא עוד, נראה עוד מעט, אלא אפילו בפקודי דפרשת במדבר, בכל הדגלים כתוב, ואחונים עליו, ואחונים עליו. הרי היו ארבע רוחות, היה ראש דגל או ראש רוח, ועליו עוד שני שבטים. אז שני השבטים שחונים על ראש הדגל, נקראים בתורה ואחונים עליו ואחונים עליו. הם חונים עליו. מה שאין כן במנשה, לא כתיב ואחונים עליו, אלא כתוב, ועליו מתה מנשה. זה שונה. מי שיש לפניו חומש, תפתחו גם בפרשה במדבר. למשל, נקרא בפרק ב'. לדוגמה, ואחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאותם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב, ואחונים עליו מטה יששכר וכולי ומטה זבולון, ואחונים עליו הדגל השני דגל מחנה ראובן, ואחונים עליו מטה שמעון וכולי. אבל כשמגיעים לדגל מחנה אפרים לא כתוב ואחונים עליו מטה מנשה. מה כתוב? פרק ב' פסוק א', דגל מחנה אפרים לצבאותם ועליו מתה מנשה. לא כתוב ואחונים עליו. נראה בהמשך מה ההבדל בין ואחונים עליו ועליו מתה מנשה. בכל אופן, נחזור אלינו. כל זה אומר הנציב בא ללמדנו, עכשיו אנחנו נכנסים ממש לעניין, שלא היה אפרים קודם למנשה אלא בעניינים רוחניים. שני הבנים של יוסף, כל אחד הצטיין בדבר אחר. אפרים היה הצד היותר רוחני. הוא היה אישיות יותר רוחנית, יותר קודשית. ולכן המגמה של החיים שלו הייתה לעסוק בקודש. בחינת אפרני בארץ עוני, פריה וריביה. אם כן, התכונה האפרימית הייתה תכונת רוח, תכונת קודש. לעומת זאת, מנשה הייתה לו תכונה אחרת. מנשה היה יותר אדם מעשי. היה לו יותר יכולת לקדש את המציאות, לחבר את הקודש אל החיים, אל המציאות. היה יותר איש מעשה. ולכן, אני חוזר, כל זה בא ללמדנו שלא היה אפרים קודם למנשה אלא בעניינים רוחניים. דהיינו מה שלמעלה מהליכות עולם הטבע. אבל בהליכות עולם, אבל בסדרי דרך ארץ, בסדרי חיים, בסדרי טבע, היה מנשה קודם וגדול מאפרים. אם כן, היתרון של מנשה היה יתרון חומרי, והיתרון של אפרים היה יתרון רוחני. נתקדם עוד טיפה. היד מבטאת את הראש. היד היא המוציאה לפועל של הראש, של המחשבה. אם כן, היד תמיד בחזל מבטאת את הצד הרוחני יותר. לעומת הרגל שמבטאת יותר את הצד החומרי. אז אם אפרים הוא יותר רוחני, אז הוא צריך לקבל את יד ימין, שהיא תמיד יותר רוחנית, אבל את רגל שמאל. כי מבחינה חומרית, הרגל שמבטאת את החומר, רגל שמאל היא זאת שמתאימה לאפרים. לעומת זאת, מנשה היה צריך לקבל את יד שמאל, כי בעניינים רוחניים, מבחינת היד, הוא פחות מרכזי, נגיד את זה ככה, זה לא עניינו המרכזי, אבל היה צריך לקבל את רגל ימין. כי בעניינים חומריים, מעשיים, הוא היה יותר מפותח מאשר אפרים. לכן, תכף נראה. לכן, יעקב לא החליף את מעמדם, אלא יעקב סיכל את ידיו. כדי שכל אחד מהם יקבל את הימין שלו לפי הכוח המייחד אותו. אפרים קיבל יד ימין, מנשה קיבל רגל ימין. אפרים קיבל ברכה, את ברכת הרוח, מנשה קיבל את ברכת החומר. יד זה יותר רוח ביחס לרגל. בואו נקרא עוד פעם. אבל בהליכות עולם היה מנשה קודם וגדול מאפרים. אם כן, משום מה היא במניין הראשון, שהוא המניין הרוחני, מי צריך להיות קודם למי, אפרים או מנשה? הרוחני. אפרים, לכן במניין בספר בחומש במדבר, אפרים קודם. אבל זה בשנה השנייה ליציאת מצרים. שאז הקדוש ברוך הוא הניג אותנו בנס, מי שמתאים יותר להנהגת הנס זה אפרים. אבל בשנת ה-40, שאנחנו כבר אוטוטו נפגשים עם הנהגה מסוג אחר לגמרי, הנהגת הטבע, מי שקודם פה זה מנשה. כי מנשה הוא האדם היותר מעשי במציאות, ביחס לאפרים. ולכן מנשה במפקד בפרשת פנחס קודם לאפרים. לכן, משום אחי, במניין הראשון בהר חורב, שהיה שכינת עולם על ראשם, וכל ההנהגה הייתה למעלה מן הטבע, היה אפרים קודם. אבל בפקודי דערבות מואב וכניסתם לארץ, שהיה כמעט בהליכות הטבע, תכף נפתח את זה, משום אחי היה מנשה קודם. אומר עכשיו הנציב פילי פלאות. ואפילו בחומש במדבר, שבפרשה במדבר, במפקד הראשון, שכביכול מבטא את התכונה האפרימית על גבי מנשה, אפילו שם לא כתוב והחונים עליו מנשה, על גבי אפרים, אלא מה כתוב? ועליו מתה מנשה. מה ההבדל בין והחונים עליו לבעליו? אומר הנציב, מדהים. ואין מה שכתבתי בספר במדבר, בשינוי ועליו מתה מנשה. בואו נקפוץ רגע לפסקה 4 למעלה. ועליו מתה מנשה. אומר הנציב, משונה הלשון כאן. הלשון הזאת היא שונה, זה נוגד את הלשון הכללית של ואחונים עליו. ויש נפקמינה במשמעות. בואו רגע נתייחס למילים ואחונים עליו, או ועליו מתה מנשה. מה ההבדל? דאחונים עליו, משמע כקטן הנסמך על הגדול. יש גדול שהוא חונה, ויש מי שנשען עליו, והחונים עליו. אז אני הקטן, חונה עליו, אני נסמך עליו. אם כן, והחונים עליו, זה הקטן שנסמך על הגדול. לכן בראש דגל עומד למשל ראובן, והחונים עליו, נסמך עליו כקטן, שמעון. בראש דגל, לדוגמה, עומד יהודה, והנסמך עליו, יששכר. בסדר גמור. אבל במנשה ואפרים זה לא ככה. גם במפקד שאפרים קודם למנשה, כי כרגע אנחנו עסוקים בהנהגת הרוח, בהנהגת הנס, גם במפקד הזה התורה רומזת שמנשה גדול מאפרים באמת. בואו נקרא. אני קורא שוב. משונה הלשון כאן ויש נפקמינה במשמעות. דאחונים עליו משמע כקטן הנסמך על הגדול, כלומר וחנייתו במילוי צרכיו. תלוי בדעת מי שגדול ממנו. מה שאין כן משמעות ועליו. אחונים עליו זה הקטן נסמך על הגדול. התפל העיקר. ועליו זה כפשוטו. ועליו. הוא עומד עליו. הוא נמצא מעליו. זה לא שהוא חונה עליו. אלא שהוא מעליו ממש. מה שאין כן ועליו, להפך. דעת הגדול על הקטן והוא מנהיגו. אומר הנציב מדהים. והיינו. דאף על גב דאפריים היה ראש הדגל בפרשת במדבר. היינו משום שהנהגת המדבר היה ניסית. ובזה גדול כוח אפרים. אז אם כן אפרים מצד זה קודם למנשה בפרשת במדבר. אבל מכל מקום, מה שנדרשו, ותכף נדבר על המילה שנדרשו, להליכות העולם, כשהגיע השלב שאנחנו כבר צריכים להניג את עצמנו בטבע ולא בנס, וכנראה שזאת מדרגה יותר עליונה, אז מה שאין כן, אבל מכל מקום, מה שנדרשו להליכות העולם היה מנשה גדול מאפרים. ומזה הטעם היה במניין דה פרשת פנחס קודם מנשה לאפרים. משום דה בכניסתם לארץ היה יותר נוטה להליכות הטבע. ובזה מנשה קודם, כמו שכתבתי בספר בראשית וכו'. משום אחי כתיב כאן ועליו, ולא אחונים עליו, אלא ועליו מתה מנשה, כלומר, דה מנשה איניגו לאפרים בהליכות העולם. וכן, אף על פי שיש יתרון בשלב הראשון לאפרים, באמת, כנראה שיש יתרון דווקא למנשה. עכשיו בואו ננסה טיפה יותר להיכנס פנימה. כן. אבל כנראה שזאת הייתה רוח שמתאימה לחוץ לארץ. לא רוח נבדלת ממש. רוח יותר מעשית, חומרית. כנראה. הוא שלח גם רק חצי, כמו שאתה אומר. והנציב שם מדבר על הדבר הזה. כן. כשאנחנו אומרים ואחונים עליו, הכוונה שהקטן חונה על הגדול. כשאני אומר ועליו, משמע שהוא ועליו. שהוא נמצא על מישהו. אז ואחונים עליו זה הקטן נסמך על הגדול, אז שימון נסמך על ראובן. אבל באפרים לא כתוב ואחונים עליו, זה לא שמנשה נסמך על אפרים. גם במפקד, בפרשה במדבר, שאפרים קודם, כי כרגע אנחנו עסוקים בהנהגת הנס, בהנהגת הרוח, גם במפקד הזה יש יתרון למנשה, כי לעתיד לבוא עוד 39 שנה, אנחנו נעבור להנהגת מנשה, וזאת תהיה ההנהגה לאורך כל ההיסטוריה. ותכף נתעכב על הדבר הזה. כן. לא, כי בחומש, כי פרשה במדבר, אפרים סוף סוף כן קודם למנשה. כי התכונה האפרימית היא תכונת הנס, והמפקד הוא מפקד בשלב הנס. זה לא מפקד בשלב הטבע. כשנגיע לפרשת חוקת, הנה כבר אנחנו מגיעים, שבו פתאום הבאר מפסיקה לתת מים, הבאר המהלכת איתנו במדבר מפסיקה לתת מים, ופתאום עם ישראל צועק, אין לנו מים. מה זאת אומרת לנו מים? 39 שנה הלכה הבאר איתכם, אין לכם מים, מה קרה פתאום אין מים? איך זה יכול להיות? הרי הבאר נתנה לנו מים בנאמנות 39 שנה. מה קרה פתאום בשנת ה-40? אז בואו ניכנס רגע לעניין הזה, כי זה יחדד קצת יותר את העניין. אז בואו נראה במקור מספר 6. נקרא קצת פסוקים בפרשת חוקת, בפרק... כף, פרק כף פסוק א'. ויבואו, אנחנו עכשיו נמצאים בשנת ה-40. כלומר, בפרשת בעלותך התחלנו לנוע בשנה השנייה בכף בייר. 38 שנה התורה כמעט מדלגת, לגמרי. רק השנה השנייה מסופר קצת מה קרה. והגענו כבר לפרשת חוקת, אנחנו כבר סמוך לערבות מואב, ארץ ישראל, סיחון ואוג וכו'. אנחנו בשנת ה-40. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה. איך אין מים לעדה? דרך אגב, מי שיבדוק לפני כן, לא כתוב שלא היה מים. אף פעם לא היה מצב כזה שלא היה מים. למשל, בפרשת בעלותך התלננו שאין בשר, התלננו דברים אחרים. אבל מים זה קיומי. הרי תמיד היו ניסים. לא, שם המים היו מרים, זה משהו אחר. היה מים. אבל אין מצב כזה שאין את הקיום. הרי שלושה ניסים היו איתנו במדבר, נכון? מים? היו איתנו כל הזמן. מה? אמן. היה איתנו כל הזמן. וענני כבוד היו איתנו כל הזמן. פתאום אין מים. איך זה יכול להיות שאין מים? ולא היה מים לעדה. מה עושה עם במצב כזה שהוא רגיל שיש לו מים, ופתאום אין מים? והיקהלו על משה ועל אהרון, ופה מופיעים פסוקים שלא מופיעים אפילו בטענות הקודמות, כמו בפרשה בעלותך. וירב העם ממשה ויאמרו לאמור, המילה וירב, עד כמה שאני זוכר, לא כתובה במקומות הקודמים. משון מריבה. ומה הם אומרים לו? ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם, הלוואי שאנו מתים. ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו בעירנו? ולמה הליטונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומה אם הם לשתות? טענות כאלה, עם כל הטענות הלא פשוטות שהיו בפרשיות הקודמות, לא שמענו. זה חידוש הדבר הזה. ויבוא משה ואהרון לפני הקהל, ויפלו על פניהם, לא יודעים מה לעשות. אומר הנציב, שימו לב, מקור 6, הפלא, הנה זה 40 שנה הולכים במדבר הגדול. וסבלו בלי שום תרעומות. לא הייתי אומר בלי שום תרעומות, הרי סוף סוף היו כמה בעיות בדרך, אבל כנראה פרופורציונלית זה יחסי בלי שום תרעומות. והבינו, למה הם מוכנים לסבול את כל התהליך הזה? כי הם הבינו, כי לא זהו תכלית נסיעתם. כלומר, התכלית זה לא להישאר במדבר. אז זה כמו במסע, המפקד מתי מגיעים. אתה לא מקטר המפקד מתי מגיעים, אם אתה יודע שבסוף אתה מגיע לקו הגמר. אז אתה לא כל הזמן שואל מתי מגיעים. כי הבינו שהמגמה זה ארץ ישראל, המגמה זה לא להתקע במדבר. אז אתה מוכן לסבול קצת בדרך, כי אתה יודע את המטרה. אתה יודע שאתה תגיע אליה. זה סדר הנפש, זה סדר המחשבה של האדם. והנה פה פתאום, ממש אוטוטו, אנחנו כבר בארץ ישראל. ממש אוטוטו, סיכון אוג, אבות מואב, אנחנו כבר מתקרבים ממש. פתאום פה אומרים, למה הבאת אותנו לארץ ישראל? מה קורה פה? והבינו כי לא זהו תכלית נסיעתם. עד בוא עם אל ארץ נושבת, זאת המטרה, להגיע לארץ ישראל. ולמה זה התרעמו אתה? הרי הנה, הם באמת כבר על סף הכניסה לארץ ישראל. אלא אומר הנציב, אבל ראוי לדעת, דבשנה האחרונה היה סוף הליכות הניסי בהנהגה נפלאה. סוף הליכות הנס. ההולך לימין משה, זרוע תפארת השם. ואתה, היו עומדים להיכנס לארץ ישראל, ולהתנהג בהליכות הטבע, תחת השגחת השם. זה שאנחנו אומרים שאנחנו עוברים מהנהגת הנס להנהגת הטבע, חשוב כאן להדגיש, ותכף נראה שהנציב מדגיש את זה מאוד, זה לא אומר שפתאום אין שום השתדלות רוחנית. הנהגת הנס זה הקדוש ברוך הוא פועל מלמעלה למטה. הנהגת הטבע זה אנחנו פועלים מלמטה למעלה, אבל מה אנחנו פועלים? פועלים שניים. גם פועלים השתדלות טבעית, ותכף נראה, גם פועלים השתדלות רוחנית. אבל זה מתחיל מאיתנו. לעומת הנהגת המדבר שהיא מלמעלה, הקדוש ברוך הוא פעיל, ההנהגה בארץ ישראל היא הנהגה מלמטה שאנחנו פעילים. מה אנחנו פעילים? שני מסלולים. גם פעילות חומרית טבעית וגם פעילות רוחנית. שתי פעילויות. ההבדל העקרוני זה לא שפה יש רוח ופה יש חומר. זה לא שבמדבר היה לנו מן ועכשיו אנחנו הולכים לעבוד בשדה כמו חקלאים וזהו. לא, צריך גם תכף נראה תפילה. סייעתא דשמיא. זה לא שפתאום הכל נהפך לחומרי. אלא ההבדל הוא שבמדבר זה בא מלמעלה ובארץ ישראל זה מתחיל מאיתנו מלמטה. ואתה היו עומדים להיכנס לארץ ישראל ולהתנהג בהליכות הטבע תחת השגחת השם, זה לא שפתאום אין השגחה, אלא השגחה עובר דרכנו. על כן התנהג הקדוש ברוך הוא עמם בשנה זו בדרך הממוצע. שנת ה-40 במדבר זה תקופת המעבר. זה לא נס כמו שהיה עד עכשיו, אבל זה גם לא טבע כמו שיהיה עוד מעט. כי אתה לא יכול להעביר בפעם אחת, בבת אחת, הנהגה כזאת את עם ישראל. על כן התנהג הקדוש ברוך הוא עמם בשנה זו בדרך הממוצע. דוגמה מצויה ומאוד אמיתית, הוא כמו אומנת ילד היונק העומד להיגמל מחלב. תינוק בשלב הראשון, הוא נקרא תינוק כי הוא יונק. שלב הגמילה של היניקה כידוע הוא שלב קשה מאוד. התינוק ממש מחובר לאמו, הוא לא יכול להתנתק ממנה. אז לא ביום אחד התינוק פתאום מפסיק לינוק, זה לא הולך בצורה כזאת. אמא לא אומרת לו, טוב, היום השעה 11 מפסיקים לינוק. זה לא הולך ככה. אז מה היא עושה? אני מקדים רגע את הנציב. היא מתחילה להכיל אותו כל מיני קצת ירקות, פירות, לחם וכדומה, זה הדרך, ומדי פעם, כשהוא ממש כבר לא יכול, היא מניקה אותו. אז לאט לאט היא מורידה את המינונים של ההנקה, גם בזמן, בכמות וכו' וכו', עד שבסוף הוא נגמל לגמרי. אם כן, שנת ה-40 זה שנת הגמילה מההענקה של ריבונו של עולם במדבר. 39 שנה היינו כמו תינוק יונק. עוד מעט אנחנו כבר לא אוכלים אוכל, אם אפשר לומר, מריבונו של עולם. אנחנו אוכלים אוכל משלנו. אנחנו עובדים, אנחנו פועלים, אנחנו עושים. שנת ה-40 היא שנת מעבר. ותכף נראה מה קרה בדיוק במעבר הזה. ולכן, כמו אומנת ילד, היונק העומד להיגמל מחלב, כבר איזה משך לפני יגמלו, איזשהו פרק זמן, איזושהי תקופה לפני שהוא נגמל לגמרי מהחלב, מרגלת את הילד מעט מעט באכילת לחם. לאט לאט היא מתחילה, נקרא לזה, להשלים לו את מה שחסר לו, את מה שיהיה חסר לו. ומכל מקום, לעת הצורך, כשהתינוק באמת לא מוכן לוותר, אבל לעת הצורך, מניקתו, היא עדיין משפיעה את ההנקה שלה, עד שהוא נגמל לגמרי. מדוע? כי קשה להחליף סדר החיים בפעם אחת. אתה לא יכול להחליף בפעם אחת מנס לטבע, מיניקה לעצמאות. זה לא הולך כך. אומר הנציב אותו דבר במדבר בשנת ה-40. כך החל המקום מתברך להפרישה מן הנס, ולהעמידם על הליכות עולם הטבע. עכשיו, שימו לב מה קורה. וללמדם, בשנת ה-40 הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, איך אנחנו נצטרך להתנהג, כשאין כבר אימא שמניקה אותנו. לא סתם שאין אימא שמניקה אותנו, אלא לפעמים גם האימא כביכול נעלמת. מה שנקרא הסתר פנים. כשיש הערת פנים, אז בהם שמוע תשמעו בשפע גדול. אבל מה קורה אם לא שמוע תשמעו? ומה קורה אם אנחנו שומעים, אבל הקדוש ברוך הוא מחליט להסתיר את פניו? אז בשנת ה-40 התחלנו להתרגל לצורת הנהגה האלוהית אחרת לגמרי. כך החל המקום התברך להפרישה מן הנס ולעמידם על הליכות עולם הטבע. וללמדם איך יעשו בעת יהיה השגחה לאנוש אותם ולמנוע מהם טובה. מה יקרה כשלא יהיה מים לדוגמה, כי המים זה הקיום. עד עכשיו הבאר מהלכת. מה יקרה כשאין מים? בצורת. אין גשמים. מה עושים? וללמדם איך יעשו בעת יהיה השגחה לאנוש אותם ולמנוע מהם הטובה וגשמי השנה יעצרו. ולא יהיה עוד כוח משה אשר בבקשתו לבד נעשה הכל. והנה כשנפסק המים מן הבאר, הבינו ישראל שזהו לא שלא בתורת עונש. על איזה דבר? זה לא שפתאום בשנת ה-40 יש איזה עונש, אלא פשוט הקדוש ברוך הוא מתחיל להרגיל אותנו, אלא כדי להרגילם לחיים טבעיים. אם כן, אנחנו עכשיו נמצאים בשנת ה-40 משנת המעבר, שכנראה אנחנו תכף נראה, אנחנו צריכים כבר להתרגל לאכול לחם, אבל אנחנו עדיין יונקים לעת הצורך. דהיינו, אנחנו צריכים כבר להתרגל להנהגת הטבע, אבל כנראה שאם לא תהיה ברירה, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס. כי המעבר, כמו שאמרנו, הוא מורכב והדרגתי. כבר נמשיך את זה. כן, יהודה.
אני לא
בדיוק
הרב קישר
אנחנו רוצים להראות, ההנהגה האפרימית, היתרון שלה זה 39 שנה במדבר, הנהגת הנס. ההנהגה המנשאית, היתרון שלה זה ארץ ישראל, כל ההיסטוריה. שנת ה-40 היא שנת המעבר בין אפרים למנשה. לכן בפרשת במדבר אפרים קודם, בפרשת פנחס מנשה קודם. אנחנו רוצים רק להוכיח עכשיו שלמרות שאפילו שבפרשת במדבר אפרים קודם למנשה, למרות זאת התורה אומרת שלא מנשה חונה על אפרים, אלא אפרים חונה על מנשה. כלומר, למרות שב-39 השנים הראשונות במדבר אנחנו צריכים להניג את עצמנו הנהגת הנס, תדע לך שזה לא אומר שאפרים באמת גדול ממנשה. מי שגדול ממי זה מנשה מאפרים, למרות שכרגע אפרים קודם. אני אומר את זה בצורה של בית מדרש. בסדר? זה שאני נכנס לשיעור ויודע לדקלם את המהלך של הרב בגמרא, נקרא לזה נס, מלמעלה למטה, זה לא אומר שהחבר שלי, שלא יודע לדקלם את כל המהלך של הרב, אבל יושב בסדר ושובר את השיניים כבר 3 ימים, ולומד לבד, הוא פחות ממני. הפוך, הוא יותר. כי הוא מגיע לזה לבד. מעצמו, הוא לא מחכה שאכל אותו בכפית, אז לא שהוא לא צריך שיעור, בסדר. אבל שלא נתבלבל, זה שאפרים קודם למנשה, זה לא אומר שהוא גדול ממנשה. כי באמת, מצד האמת, תכף נראה מנשה גדול מאפרים. אני רוצה להסביר את זה ממקום אחר, למרות שאני לא רציתי להגיע לשם, אבל אין ברירה כנראה. יש צד שני בדף הזה. לא, לא, אנחנו לא נגיע אליו עכשיו, אל תדאגו. זה ארוך. אבל במקביל לצד הזה הייתי רוצה להזכיר איזושהי גמרה שהזכרנו אותה כמה פעמים. ואני מתנצל על הדוגמה שיפה לעצניות, אבל היא דוגמה חשובה. הגמרה במסכת שבת מספר את הסיפור הבא. מעשה באדם אחד שמתה אשתו. והשאירה לו בן לינק. נשאר בן שצריך לינוק, נו, עכשיו מה הוא עושה? שלא נדע. אומרת הגמרה, נעשה לו נס, נעשו לו שני דדים כדדי אישה, והעניק את בנו. נו, עכשיו איך אנחנו מתייחסים לסיפור כזה? אומרת הגמרה, אמר רב יוסף, מה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה? אמר אביי, מה פתאום? מה גרוע אדם זה שנעשה לו נס כזה? אז באופן פשוט, זה המחלוקת העתיקה, בין מה שנקרא חרדים לדתיים לאומיים. דהיינו, מי שסובר שהקדוש ברוך הוא פועל מלמעלה למטה, הנהגת הנס, הנהגת המדבר, אז הוא יגיד, מה גדול אדם זה? תראה, קדוש ברוך הוא עושה לו ניסים. לכן מה אנחנו נצפה? שיעשו ניסים. לכן מה האידיאל? שיעשו ניסים. לכן מי הוא האדם הגדול שבורח מהטבע ופועל על פי הניסים? והדעה השנייה, מה גרוע האדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית, זה השקפה, נקרא לה דתית-לאומית, שדוגלת תמיד בהשתדלות, בעבודה של האדם מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. רק מה נעשה? שעם ההסבר הזה יש רק קושיה אחת, אבל קושיה חזקה. שמי שאומר בגמרא, מה גדול אדם זה, זה רב יוסף. ורב יוסף זה המורה דעיקוותא דמשיחא. זה המורה של התקופה שלנו. שהוא האחרון שיכול, שמתאים לו להגיד, מה גדול אדם זה. כי כשכל החכמים אמרו, או לא כל, הרבה חכמים אמרו, שבתקופה שלנו הם לא רוצים לחיות מתוקף הצרות, יתי ולא יחמיני, יבוא משיח ולא יראינו, לא רוצים להיות בתקופה הזאת, אולה ורבא ורבי יוחנן וכו'. רב יוסף אמר, אני מוכן לשבת בצל של הגללים של החמור של המשיח, ולראות שם את האור ולפעול עם אל בתוך המצב הזה. עם החושך הזה והסירחון הזה אני מוכן להיות שם. יתי, יבוא משיח ויזכה לשבת בצל של הגללים של החמור שלו. איזה אור ראה שם רב יוסף? רב יוסף הוא האחרון שיגיד אני רוצה נס. הפוך, הוא רואה את האור שנמצא בצל של הסליחה של הפסולת, של החומר, של המשיח. וזה לא סתם חושך, זה גם מסריח. חושך וסירחון. לא פשוט. וכל משל פה הוא מדויק, מה זה חושך, מה זה סירחון. אבל נעזוב את זה עכשיו. אם כן, איך יכול להיות שרב יוסף אומר, מה גדול אדם זה? זה לא מתאים לרב יוסף לומר את זה. עד לכאן הקושייה. לכן מסביר הרב בעיניה, למרות שהוא לא מזכיר את הקושייה הזאת. לכן אומר הרב בעיניה, לפי דעת שניהם, מה גרוע אדם זה? האדם שמטריח את ריבונו של עולם לשנות סדרי בראשית ולעשות לו ניסים, ולא לגלות את הקדוש ברוך הוא בדרך הטבע, אדם שמנסה להניג את עצמו בדרך האפריימית, כשכבר אנחנו בדרך המנשאית, הוא אדם קטן, הוא אדם גרוע. אז מה גרוע אדם זה? זה ברור. אז אם כן, למה רב יוסף אומר מה גדול? אומר הרב שם נפלא מאוד. רב יוסף אומר שהאדם הזה גדול, לא מצד שנעשה לו נס, כי מצד שנעשה לו נס הוא אדם קטן. אז למה הוא גדול? אומר הרב, היות והציבור ההמון מתרשם מאוד מניסים, זה, אם אפשר לומר, יוצר איזושהי קרבת אלוקים. תראה, קרה לי נס, שמעת על מה שקרה להוא, איזה נס, וכו'. היות והמון מתרשם מזה, אז אותו אדם שנבחר להיות שליח ציבור, להרשים את ההמון, הוא גדול לא מצד שנעשה לו נס, הוא גדול מצד שהוא שליח ציבור להרשים את ההמון. אז הגדלות שלו היא לא מצד הנס, היא מצד דבר אחר. היא מצד זה שהוא עכשיו מתגלה כשליח ציבור, כי אם הכבוך הוא משתמש בו להליב את ההמונים על הנס, אז כנראה שבאמת הוא אדם כללי ולא אדם פרטי. אז הוא גדול מצד כלליותו, אבל הוא גרוע מצד שנעשה לו נס. אז רב יוסף, לשיטתו מדויק מאוד, מה גדול אדם זה שהוא אדם כלל ישראלי? הראיה שהוא נבחר להיות שליח ציבור. אבל מה גרוע אדם זה שנעשה לו נס? אבל תכף נפתח יותר את הנקודה הזאת. לכן ועליו מתי מנשה. באמת מנשה הוא מעל לאפריים. לכן גם במפקד שאפריים קודם למנשה, התורה אומרת לך, תדע לך, שמנשה הוא למעלה מאפריים. תכף נראה מה קורה, כשהגיע השלב מנשה ופתאום קופץ אפרים. כלומר, מה קורה כשאני כבר יכול לפעול בהשתדלות שלי מלמטה ופתאום מנחיתים עליי מלמעלה? כן. נכון, אתה צודק, אבל גם בכניסה לארץ ישראל, ורמזנו לזה בהתחלה, גם בכניסה לארץ ישראל או במלחמות על ארץ ישראל, היו כמה מלחמות שהם היו בחינת נס או כמעט הכל נס. למשל, מלחמת יריחו, נס גמור. תוקעים בשופר, נופל תוך חומה וכו'. מלחמת גדעון, יורדים עד בסוף 300 איש. זה גם בסדרי גודל של צבא ומלחמה, זה נס. מלחמת האי, טבע. ולכן מתו בפעם הראשונה כ-36 איש, ועשו מערבים וכו' וכו'. נגיע לזה אם נספיק היום בצד השני של הדף.
מה העניין של הנס בפקידה הזאת במדבר?
לא הבנתי. מה העניין? מה זאת אומרת מה העניין?
מה הנס?
הנס זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ויש לנו באר מהלכת. אתה מכיר, פעם הייתה מחלה שנקראת ווקמן. היום זה MP3.
איך?
ווקמן. ככה אומרים, לא? ווקמן. איש הולך. זה היה בתקופתי המזדקנת. היום זה MP והאוזניות. הנה, יש לנו פה... הנה, גם פה, כן. אתה מכיר את המחלה הזאת? מה זאת המחלה הזאת? המחלה הזאת זה אחד שהוא לא רוצה ללמוד לבד. אז הוא כל הזמן צריך שהרב יהיה איתו. אז הוא שם את הרב בכיס, שם אוזניות, והרב הולך איתו לכל מקום שהוא הולך. מה גרוע האדם זה? לא אמרנו שלא צריך להיות קשורים לרבותינו, ותמיד אנחנו צריכים להיות יונקים. השאלה מה המינונים? השאלה מה המינונים האיכותיים ומה המינונים הכמותיים? השאלה אם אנחנו בבית המדרש לא עוברים מאפרים למנשה. לא יכול להיות. אדם בשלב הראשון שהוא מגיע לבית המדרש, אני מסכים, הוא הרבה יותר אפרים. ולכן הוא כל הזמן מקבל מבחוץ. לכן רוב היום שלו יש שיעורים, כי הוא מקבל. והחברותות שלו חברותות בדרך כלל שמובילות אותו. הוא יקבל. הוא פחות יעבוד בעצמו ופחות יוביל בעצמו. ככל שהוא עובר תהליך של התפתחות רוחנית, אז הוא זקוק לפחות, לא הייתי אומר הדרכה, אבל לפחות, נקרא לזה, רציפות, במובן הכמותי ומבחינה מסוימת גם במובן האיכותי. כי הוא כבר מתחיל להתנהל באופן עצמאי. אז כשהוא נוסע באוטובוס, הוא לא שומע שיעור חומש הפקודי, הוא פשוט פותח רמב"ן ומתחיל ללמוד רמב"ן על ספר במדבר. זהו. מה, לא נכון קובי? נכון. מה?
יותר מזה, גם זה שאתה עוזר לאחרים ועוזר לחברים.
ברור. עכשיו, אני לא פעם, אני בכוונה הולך עד הקצה. תמיד אנחנו צריכים להיות קצת תינוק, תמיד אנחנו בשנות ה-40 באיזושהי מידה. כלומר, קצת תינוק, אבל הרבה לא תינוק. אנחנו כאן מדברים על המצב שבאופן עקרוני האדם הפועל מעצמו מלמטה, הוא יש בו צד יותר מעלה מהאדם שבונה על מה שיבוא מלמעלה. אלוהים לא ימשוך אותי לשמיים, אני צריך להרים את עצמי. זה לא יבוא מבחוץ, זה צריך לבוא מהכוח שלי, זה צריך לבוא מההשתדלות שלי, וכשזה בא ממני יש נפילות ויש נסיגות ויש משברים, וזה נורמלי. אני מציע, בואו רגע נראה עוד טיפה את פרשת חוקת מה קרה פה, כדי להבין את זה יותר מדויק. עכשיו שימו לב, דבר תמוע ביותר. נו, אז הגענו למצב שאין מים. עכשיו מה עושים שאין מים? אז תלוי. אם אנחנו שייכים להנהגת הנס, נו, אז מה מוציא מים בדרך כלל? מה עושה נס? מה היה, אפשר לומר, הכלי שדרכו משה רבנו עשה ניסים, עשרת המכות וכו'. המטה. אז לכן צריך להגיד ככה את המטה. ואם אין כאן נס, אז מה צריך לעשות? כבר נסביר. ודיברתם מן הסלע. אני מסביר את זה בלשוני. אם ההנהגה היא הנהגה ניסית, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תקה על הסלע ויצאו מים. לכן קח את המטה. אבל אם ההנהגה היא הנהגה טבעית, אז בארץ ישראל, וכבר אני מקדים את המאוחר, בארץ ישראל, חוץ מההשתדלות של העבודה וההשתדלות והמאמץ והעשייה בפועל, כוח התפילה. התפילה היא במקום הנס. כמו שאמרנו, ההשתדלות מלמטה יש לה שני מסלולים. מסלול אחד זה המסלול של העשייה, עבודה, השתדלות, המאמץ. מסלול שני זה עבודה רוחנית. לכן מה עושים כשיש למשל בצורת? חוץ מזה שעובדים בשדה ומנסים לעשות מה שאפשר לעשות, עושים כינוסי תפילה, כל מסכת תענית. נכון, נשים לחובה של עיר, כל השלבים של התעניות השונות וכו', בהתחלה הגדולים בציבור, אחרי זה כל הציבור וכו' וכו'. לכן, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? פרק כף, פסוק ז', וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, אבל ודיברתם אל הסלע לעיניהם. קח את המטה מצד אחד הנהגת הנס, אבל תנסה להביא אותם כבר למדרגת הטבע, ודיברתם אל הסלע. בואו נקרא את לשון הנציב רק שנייה אחת. קח את המטה, אנחנו חוזרים לפסקה 6 באמצע בעמודה הימנית. קח את המטה, המטה הידוע של משה. ומזה שאמר לי כך, קח את המטה משמע, שהמטה הזה כבר לא היה בידיו באופן תדיר, באופן קבוע, כי אם המטה בידיו, אז לא צריך להגיד לו קח את המטה. אלא זה שהקב"ה אומר לו קח את המטה, זה מראה שהמטה כבר נהיה חצי בבקום, חצי באפסנאות. הוא כבר לא הולך כל כך עם המטה, כי כרגע אנחנו כבר עוברים אל הטבע. אז אם כן, עכשיו תיקח את המטה. אז קח את המטה, המטה הידוע של משה, ומזה שאמר לי כך, מבואר שלא היה עוד ביד משה בתמידות. והטעם, ומשום שטבע המטה היה מסוגל לעשות בו ניסים נגלים, והנציב מעריך בזה בתחילת ספר שמות. ומשום אחי היה מכונה האותות, המטה היה מכונה האותות, כי הוא היה עושה את האותות, את הניסים. זה המטה על שם פעולתו התמידית. אבל הוא כבר בערנו שבשנת ה-40 נפסק כמעט חיי הניסי. כלומר, כבר כמעט התינוק לא ינק, אלא פעל מעצמו. על כן, כאשר ציווה השם לעשות נס אם יוצרח, כאשר יבואר לפנינו, ציווה הוא לקח את המטה. כלומר, הקדוש ברוך עכשיו מצפה שמשה ואהרון, כמנהיגים של עם ישראל בשנת ה-40, בשנת המעבר, יחנכו את הדור איך מתנהגים בארץ ישראל על פי הטבע. לנו, מה הקדוש ברוך הוא מצפה עכשיו? שכולם יתקבצו והתקהלו סביב הסלע, תהליך ההופעה האלוהית מלמטה למעלה בארץ ישראל, חוץ מההשתדלות, יהיה תפילה, תענית, ואז משה רבנו ואהרון הכהן ידברו אל הסלע. מה זה ידברו? וכי הסלע שומע? אלא ידברו, הכוונה, יקילו את ישראל בתפילה, ואז ממילא יצא מים. אומנם זה קצת נס, כי יוצא מים מהסלע, אבל ממילא יצא מים. אם כן, משה רבנו ואהרון הכהן אמורים לא להשתמש במטה, אלא אם כן לא תהיה ברירה. נחזור למשל האומנת. האומנת עכשיו מאכילה את התינוק לחם, אלא אם כן התינוק בוכה והוא רוצה לנוק והוא לא מוותר. אז התפקיד של המנהיגות במצב הזה זה להעביר אותנו לשלב הבא. ודיברתם אל הסלע, אם כן מצד אחד קח את המטה הנהגת הנס, אפרים. מצד שני, ודיברתם אל הסלע, אין הכוונה שידברו עם הסלע ויצבו אותו ליתן מים, שרי אין הסלע בר שמיעה, ברור שלא. אלא מה הכוונה? הוא כבר פרש בתרגום ג'נתן בן עוזיאל, ותומין תריכון יתקיפה בשמה רבה ומפרשה. היינו בשם המפורש, דהיינו, הסבר. אבל בילמדנו, במדרש ילמדנו ובובה בילקות שימוני, פירוש ודיברתם דבר הלכה אחת או פרק אחד. מסביר הנציב יותר. ואנחנו נוסיף לבאר, שבאמת מהבאר שהיה עד כה, בנס, נהיו לטבע. כדי איתה במסכת פסחים. שהבאר הוא מעשרה דברים שנבראו בערב שבת וכו', אני מדלג טיפה. ואם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה להרגיל אותם איך להתנהג בטבע, נדלג רגע לעמודה השמאלית. אם כן, למה כרגע הסלע לא מוציא מים? הסלע לא מוציא מים כדי לחנך את עם ישראל איך הם מתנהגים במצב שיש בצורת בארץ ישראל, שאין גשם, ולאו דווקא אין גשם, אלא יש בעיות ביטחוניות וכלכליות ופוליטיות. מה עושים מבחינה רוחנית כשיש מצבים מסובכים מבחינה חומרית טבעית? אני דילגתי לעמודה השמאלית. אבל באמת היה הסיבה, כמו שעוצר הקדוש ברוך הוא ממטר בשביל אבון הדור, וידוע מנהג ישראל שנפסק להלכה כידוע ברמב״ם, בעת עצירת גשמים, מה עושים? מתאספים ברבים למקום אחד, אפילו אף שלא בבית המקדש, מקום קורבנות וגילוי שכינה. ומה עושים? וראש העם אומר דברים כבושים, דיינו דברי מוסר והתעוררות וכו', ואחר כך מתפללים בציבור כמבואר במסכת תענית. הלכה, דרך אגב, בבצורת האחרונה, בשנה האחרונה, היו כאלה שעשו את זה לפי סדר הזמנים שמופיע בגמרא במסכת תענית. ודרך אגב, באותם המקומות, דברים מופלאים, באותם מקומות שעשו את זה ירד גשם. יחסית. מדהים. ולכן, ורצה הקדוש ברוך הוא אשר משה ואהרון ילמדו את העם איך יעשו לדורות בארץ ישראל, ויאמינו שגם בלי כוח ועוז של משה אפשר לפעול בתפילת רבים. על כן ציווה השם להקיל עדה אל הסלע. ושם היה השכינה באותה שעה. ומה יקרה שם? ושם יגיד משה ואהרון דבר הלכה ומוסר, וגם דבר הלכה מועיל לתפילה. והיה רצון שידברו משה ואהרון דבר הלכה ותוכחה, ואחר כך התפללו בציבור לצד הסלע, ואז הוא בזה נתן ממיו. איזה ממיו? המים של הסלע. נדלג רגע כל מיני חידודים מדויקים בפסוקים, ונתן ממיו, ווצאת עליהם מים. נעזוב כרגע את כל החשבון הזה. ואז מה קורה בפועל? משה ואהרון, במקום לחנך את ישראל כמו אותה אומנת שגומלת את התינוק לעבור מנס לטבע, מה קורה אז? מתרכזים? אני קורא את הפסוקים. ויקילו משה ואהרון את הקל לפני הסלע, ויאמר להם, שימון האמורים. מה זה שימון האמורים? מה אתה רוצה? מה אתם רוצים? הם לא מורדים. הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה ללמד אותם איך מעבירים הילוך להנהגת הטבע. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה באור כשחשוך? איך מתמודדים עם קשיים ולא מצפים לניסים מהשמיים? אז מה זה שימון האמורים? אמין הסלע הזה נוציא לכם מים. וכן משה רבנו ואהרון הכהן למדרגתם העליונה לא עמדו במשימה להעביר את הדור להנהגת ארץ ישראל. עכשיו זה נפלא ביותר. הרי המפרשים השונים אומרים פה על חטא ממריבה, יש סכין ויש מזלג ואין מה לאכול. מה זאת אומרת? מה החטא החמור כל כך של משה ואהרון שבגללו לא נכנסו לארץ ישראל? נא לא לשכוח, אהרון הכהן כלפי חוץ היה שותף בעגל, ולא כרגע נסנגר, למרות שצריך לסנגר על אהרון הכהן, כרגע זה לא הזמן ולא המקום, אבל אהרון באופן פשוט היה שותף לעגל. היה מתאים לכאורה שזה החטא שיעצור את אהרון הכהן להיכנס לארץ ישראל. מה קרה סך הכל פה? במקום לדבר על הסלע, עיקו על הסלע. זאת סיבה שבגללה לא נכנסים לארץ ישראל. אלפים משכון כאן זה ברור מאוד. משה ואהרון אמורים באופן עקרוני, פוטנציאלי, להיות המנהיגות בארץ ישראל. כדי להיות המנהיגות בארץ ישראל, גם הם בעצמם צריכים לעבור פזה. לא מתה, אלא דיבור. לא מלמעלה, אלא מלמטה. והם לא עושים את זה. זאת הייתה הבעיה. אמין הסלע הזה נוציא לכם מים? תועים אתם במה שאתם סבורים לעשות נס להוציא מים. כי לא, לא כן, הלא זה הסלע כבר נעשה טבע. ואילו לא קלקלתם מעשיכם, לא היה נפסק טבעו. ואתה קלקלתם מעשיכם וקיפחתם פרנסתכם. ואמר משה דברים אלו בכעס, אשר נתעלמה ממנו הלכה ברורה להגיד לרבים, ושימצאו אחר כך לב לתפילה כמו בעצירת גשמים. על כן מה קרה? עשה אופן השני לעשות הנס על ידי המתה. לכן, במקום לדבר, איקה, במקום לגלות את הנהגת הטבע שמתאימה לארץ ישראל, יתנהג בהנהגת הנס שמתאימה להנהגת המדבר. אם כן, משה ואהרון לא נהנשו לו להיכנס לארץ ישראל. הם גילו בזה שהם לא מתאימים להנהגת ארץ ישראל. הם מתאימים להנהגת המדבר. לכן, עוד טיפה, בא אליהם הקדוש ברוך הוא ואומר להם, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. בספר דברים כתוב יותר חמור, יען אתם מעלתם בי. מעילה זה ביטוי חמור מאוד. מה זאת אומרת לא האמנתם בי להקדישני ואפילו מעלתם בי? לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. מה הקשר? אומר הנציב, יען לא האמנתם להקדישני לעיני בני ישראל, אילו היו עומדים משה ואהרון בתפילה, היה נקרא בזה ונקדשתי בתוך בני ישראל, שהוא אמירה דבר שבקדושה ברבים, והיו ישראל מאמינים במעלת תפילה, ושאני קדוש בתוכם, ואתה לא האמנתם את ישראל בזה. לכן לא תביאו, לא היה העונש שימותו במדבר, שאם כן לא היה משה מתפלל לאחל שבועת השם, מה עכשיו יש לי להתפלל? אלא הגזרה היה מידה במידה. הנה עכשיו המשפט המרכזי, שבשביל שלא יראו לישראל הדרך להתנהג בארץ ישראל בית עצירת גשמים וכדומה, על כן לא תביאו. ובמקום אחר כתיב על אשר מעלתם בי, מעילה ושינוי בדבר השם. והכוונה כאן שעשה משה נס ושינוי בהליכות הטבע, בעת שלא היה הרצון בכך. הרצון לא היה נס, הרצון היה טבע. וזה נקרא מעילה. זאת המעילה. למה אנחנו מדברים על כל החשבון הזה? כי כל אחד מאיתנו, כפרט ועם ישראל ככלל, עובר את התהליך הזה מאפרים למנשה. כולנו עוברים את הדרך, את ספר הדרך של ספר במדבר. כולנו עוברים ממצב שבו אנחנו יותר מקבלים למצב שבו אנחנו כבר פעילים באופן עצמאי. הכל כמובן פרופורציוני ויחסי. ולפעמים אנחנו טועים, חטא ממריבה. לפעמים במקום לדבר אנחנו לוקחים את המתה. לפעמים במקום להתפתח בכוחנו, מעצמנו, בדרך הטבע, מלמטה, עם כל מה שכלול בזה, עם המשברים והנסיגות וכו', לפעמים אנחנו מצפים שהכל יבוא מבחוץ, כביכול באיזה נס. והדבר הזה הוא טעות חמורה. הדבר הזה הוא הסיבה שבגללה משה ואהרון נכנסו לארץ ישראל. כן, טוב. כי הקדוש ברוך הוא ידע שיכול להיות דבר כזה, אנחנו עדיין בשנת ה-40, אל תשכח. ידע. היו שתי אפשרות, זה כמו שאחד יושב בסדר עם החברותה שלו, והוא שובר את השיניים. אחרי רבע שעה, נמאס לו לשבור את השיניים. אז מה הוא עושה? הולך לרב שנמצא בבית המדרש. שואל אותו, כבוד הרב, אתה יכול להזביר לבקשת התוספות? מה זאת אומרת? אם הרב שלך באמת דואג לך, הוא יגיד לך, שבור את השיניים 3 ימים, עוד 3 ימים ניפגש. מה זאת אומרת? אני עכשיו אסביר לך תוספות, מה פתאום? כמה זמן ישבת עליו? רבע שעה? יום? מה זה יום לשבת על תוספות? כלום. לפעמים אני הקטנצ'יק עונה לחבר'ה הנפלאים משמים פה, שאני לא מוכן לענות. נכון? זה קורה לפעמים. תפסיק כבר להפנות אותי לספרים, תגיד לי את התשובה. לא. לך תפתח ספר, תקרא, תעבור, תשבור את השיניים, אל תבין, אחרי זה תבוא, תקרא שוב, ואחרי זה נדבר על זה. מה זאת אומרת? זה אחריות של אדם, מחנך, להעמיד, זה כמו אותו ילד שרוכב על אופניים. אוי ואבוי, מה בכל הזמן יתפוס לו את הכידון? הוא צריך לתת לילד, בהתחלה הוא מושיב אותה לכיסא ומוליך אותה עם הכידון. אחר כך הוא תופס ביד אחת חצי כידון, וביד שנייה הוא כבר עצמאי. אחר כך הילד מתחיל לנסוע לרכב לבד ואבא הולך על ידו. ודרך אגב, מניסיון, הילד נופל. מצוין! ילד צריך לדעת ליפול. הוא מקבל מכה, יורד לו דם, הוא בוכה. לא משנה, אחרי 5 דקות הוא נרגע. אחרי יומיים הוא נרגע עוד יותר, עולה שוב על האופניים. בסוף הוא ידע לרכב. אבל אם האבא כל הזמן תופס את הכידון, מחזיק את הכידון, הוא לא ידע לרכב. מישהו זוכר איך הוא למד פעם לשחות? מישהו זוכר כמה מים הוא בלט שהוא למד לשחות? אז מה אתה מצפה שכל מה אתה תהיה על המצוף או על הגב של המציל? מה זאת אומרת? צריך קצת לבלוע מים, אין ברירה. אני מדבר עכשיו על הזוגות הנשואים, הצעירים והנחמדים והחשובים. אני נמצאים פה עכשיו. גם במהלך זוגי זה ככה. מה, ביום אחד יש איזה מין זרם של הביחד, בקודש ובחול, בכלל ובפרט? זה לא ביום אחד נבנה הדבר הזה, זה תהליך עמוק. אז בהתחלה יש מה שנקרא גישושים, שברי הליכה כאלה ואחרים. מה? לא, מה פתאום. רק צלחת. אבל ברוך השם, זה תהליך שנבנה. אוי ואבוי, כל איזה פיפס שבינו לבינה יתחילו להערב. את ההורים, את הרבנים, את הפסיכולוג, את הפסיכיאטר. מה זאת אומרת? תתמודדו בעצמכם, אלא אם כן הגיעו מהם עד נפש, וצריך פה סיוע מבחוץ. בסדר, על זה לא מדברים. כמו שאותו תינוק צריך לינוק, אין ברירה. בסדר. אבל צריכים לדעת לאכול לחם. והלחם הזה, האכילה הזאת, והנפילות בדרך, הן חשובות ביותר. אוי ואבוי אם אנחנו נקבל הכל מוכן. זה לא דקות, זה דבר רבה מאוד.
בסדר, אבל עצם זה שהוא לקחת את המתה, זה אומר שיש את האופציה הזאת שהוא לא יצטרך לעבור.
הקדוש ברוך הוא ידע שיכול להיות שהתינוק ירצה לנוק. תראה, אני אומר לך כאבא, יש פה אולי אמהות, אני לא רואה כרגע, אבל אני אומר לך כאבא, לגמול, בעזרת השם, לגמול תינוק מיניקה, זה דבר לא פשוט. בכלל, התלות הנפשית, לא הפיזית של האוכל, השלות הנפשית, בין תינוק לאימא, אי אפשר להסביר אותה. תינוק שיונק שנה, שנה וחצי, פתאום ביום אחד הוא מפסיק לנוק, הוא בטראומה. אתה יודע שתינוק למשל יכול לפקוט לילה שלם, 6 שעות רצוף, אם אימא לא קמה להניק אותו? ובסוף היא תישבר, כי היא מרחמת עליו. יש שיטה כזאת שאומרת, שכדי לגמול תינוק מיניקה, אימא צריכה לנסוע ל3 ימים. שאבא יתמודד. שאבא יתמודד. אמא נסע ל3 ימים. כמו שקרה בגמרא. שמעתם מה שאמרו פה? ואז יקרה כמו מה שקרה בגמרא. לא, לא יקרה מה שקרה בגמרא, אני מבטיח לך מניסיון. לא יקרה מה שקרה בגמרא. אתה לא יודע מה זה להתמודד עם תינוק שבוכה ובוכה ובוכה ובוכה, ואתה אומר, מאין יבוא עזרי, ריבונו של עולם, מאין יבוא עזרי. זה לא מצחיק. לכן הגמילה הזאת מהיניקה זה לא דבר פשוט. לכן כל מי שידריך בעזרת השם את הנמצאים ונמצאות כאן לגמילה מיניקה יגיד בשלבים. לא בפעם אחת, לא ביום אחד. בשלבים. אז למנן את זה בצורות אחרות. פעם בהתחלה זה היה כל שעתיים, כל שלוש. לקראת הגמילה כל חמש, כל שש. אחרי זה פעמיים ביום. אחרי זה פעם ביום, בבוקר כשהוא מתעורר. לאט לאט להתחיל לגמור אותו. אין ברירה. לכן זה לא חד פעמי, זה לא שבירה בפעם אחת, זה לא הולך ככה.
אבל יש הרבה בידוק, אני חושב שאם מישהו רוצה להפסיק להשן, תקבל עכשיו...
אני לא בקיא בזה, ברוך השם, לא יודע להגיד. לא בקיא. אני לא יודע. אני באמת לא בקיא. אני מכיר, יש גישה שאומרת בפעם אחת אחרי זה לא ייגמר, ויש גישה שאומרת בהדרגה. אני לא, עזוב, אל תכניס אותי לזה. לא יודע, לא רוצה לדעת, גם לא שואף לדעת. לא רוצה. אשר, מה אתה רוצה להגיד?
נראה לי שהשאלה שבאה
משה דיקה ולא דיבר. הוא דיבר אל עם ישראל בכעס, שימון האמורי. כן, בבקשה, יואל. אותו דבר עם? הנה עוד דוגמה טובה. גם לגמול תינוק מחיתול. לא ביום אחד. לא ביום אחד, תינוק נגמל מחיתול. דרך אגב, זה מצחיק אותנו אולי, אבל כל אבא ואמא יודעים, שתינוק בשלב הראשון, כשהוא יושב על סיר, הוא מאוד מפחד. אין לו ביטחון. דרך אגב, לכן גם, סליחה שאני אומר, לא מעבירים אותו מיד השירותים, קודם כל לסיר, ואחרי זה שזה מתקן על גבי שירותים, יש כל מיני שלבים כאלה. זה בתהליך. ובהתחלה הוא יושב על סיר, ופתאום הוא פוחד, והוא בורח, והוא רוצה חיתול. זה תהליך, הדרגתי. הדיבור זה תפילה. אתה אומר, מה שמך? אשר. אשר אומר כאן דבר מאוד מעניין. אני לא יודע אם לזה התכוונת, אבל אני אנצל את מה שאתה אומר. אנחנו רגילים להעריך מאוד ניסים, נכון? סיפרתי פה כמה פעמים שלפני כמה שנים היה איזשהו דג בארצות הברית שפתח את הפה. ברצינות, זה סיפור אמיתי. שפתח את הפה ואמר, אוטוטו משיח בא. באמת, ראיתם איך אתם מתפעלות? שמתם לב? לא, שמתם לב? אני תמיד אומר שכשחפץ חיים אמר אוטוטו משיח בא, כשהרב קוק אמר אוטוטו משיח בא, כשכל גדולי העולם אמרו אוטוטו משיח בא, זה פחות מהדג, נכון? כשהדג אומר, זה סימן גאולה. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. אז לפני כמה שנים הייתה בארצות הברית המציאות הזאת, שדג דיבר ואמר אוטוטו משיח בא. ובכל מיני תדרים ברדיו דיברו על זה חודשים רבים, על זה שהדג בישר לנו שהמשיח בדרך. יופי, יישר כוח. אומר המשיח חוכמה, אני עונה לך. כבר אני מגיע לדג. מה? לא יודע ולא מעניין אותי. זה קרה מתישהו. דרך אגב, הדג הזה הוא קרוב משפחה שלי. לא, אני אגיד לך למה. כי הדגייה הזאת בארצות הברית זה קרוב משפחה רחוק שלנו. דרך אגב, אני שמעתי את זה בכלל חצי שנה אחרי שזה קרה. לא ידעתי, אמרו לי, אתה יודע איזה רעש יש בכל מיני תדרים ברדיו? מדברים על זה חצי שנה כבר. ברוך השם שלא שמעתי ולא התעניינתי ולא מעניין אותי. רגע, אני רוצה רגע לחזור למה שאומר אשר, שנייה רגע. אומר המשך חוכמה, עכשיו בוא נלך הפוך על הפוך. אומר המשך חוכמה, אומר הרב קוק בעניה. מה הבדל בין נס לטבע? אני אומר את זה במילה פשטנית מאוד, אבל זה נכון. סטטיסטיקה. דהיינו, אם מתוך 100 פעמים, 99 פעמים יקרה א', איך נקרא לזה? טבע. פעם אחת יקרה ב', איך נקרא לזה? יוצא מהטבע, נס. שואל המשך חוכמה, אז אני לא מבין למה אנשים מתפעלים מנס. אם, מה יותר גדול? שאותו דבר קורה פעם אחת או 99 פעמים? 99 פעמים זה הרבה יותר גדול. פעם אחת זה יוצא דופן, איזה ראייה יש פה, איזה הוכחה? זה ש-99 פעמים בכזאת התמדה, בכזאת רציפות, קורה אותו דבר, זה נס הרבה יותר גדול מאשר נס, מה שבני אדם קוראים נס. אם כן, הטבע הרבה יותר גדול מהנס. אז למה אנחנו אנשים קטנים שמתפעלים יציאה מהשגרה? כן, אנחנו קטנים, צריכים להתבגר.
מה בעצם
אסור לבקש נס. אני סוטה מהנושא, אבל אני סוטה מהנושא כי זה חשוב. יש ספר שנקרא בית אלוקים. את הספר הזה כתב רבי משה מטרני, אחד ממקובלי צפת, לפני כ-250, אם אני לא טועה, משהו כזה, 300 שנה. אולי נתראה בלוח זמני, אבל נראה לי שזה פחות או יותר הכיוון. והוא כתב ספר על דרך הפשט, הדרש והסוד. השער הראשון שבו הוא עוסק נקרא שער התפילה. זה הנושא. בפרק א' של שער התפילה, הוא אומר הגדרה למושג תפילה. אני מזהיר מהמשפט הבא. דיברתי כמה פעמים על המבית הזה, בכמה מקומות, לפני שנים, והתוצאה הייתה ש-99% מהאנשים, 95-99% מהאנשים אמרו, אם ככה, כל התפילות שלנו אין סיכוי שתתקבלנה. למה? כי אנחנו לא בכלל מבינים מה זה הגדרה של תפילה. אנחנו לא נתפזר על זה, רק אני רוצה לענות בנקודה אחת. אומר המבית, מה הגדרה של תפילה? אני מצטט. בקשת האדם מהאל, דבר צורך שאינו ברשותו. כל מילה פה מדויקת. קודם כל, תפילה זה בקשה. טוב, פעם נדבר על זה בעזרת השם. ב', האדם. טוב, האדם, צריך להגיד מה זה האדם. והאדם. בסדר. ג', האל. בקשת האדם מהאל. למה לא מהשם? אלא מהאל. למה לא מאלוהים? צריך להבין מה זה מהאל. דבר צורך, נגיד בחצי משפט, מותר לי להתפלל וחובתי להתפלל רק על מה שאני צריך. דהיינו, אם אני מתפרנס 100 שקלים בחודש, ואני לא צריך יותר מ-100 שקלים בחודש, אז אסור לי להתפלל על 101 שקלים בחודש. אם אני במקום שאני נמצא, בזמן שאני נמצא, במצב שאני נמצא, ההתפתחות הרוחנית שלי, לפי מה שאני מסוגל נכון להיום, אסור לי להתפלל אל השם שייתן לי יכולות וכוחות מעבר למה שאני היום. רק מה שאני צריך באמת. כבר אני לא יודע כמה אחוזים מהתפילות שלנו סיננו. רוב מה שבני אדם מתפללים זה באחד דברים שהם לא צריכים. זה כמו אדם שעוד לא בשל לחתונה, מתפלל שיתחתן. מה אתה מתפלל? זה לא דבר צורך עכשיו. תתבגר עוד קצת, תתבשל. זה לא עכשיו השלב להתחתן. הוא מתפלל שהוא יתחתן כי כולם מסביבו מתחתנים. זה לא דבר צורך. אם כן, אדם צריך להיות אמיתי מאוד עם עצמו ולזהות מה דבר צורך. ברמה הכלכלית, הגופנית, הנפשית, המוסרית, השכלית, הרוחנית, הלימודית וכו' וכו'. קודם כל, אבל זה לא הנושא שלנו, אני רוצה לענות לך מההמשך. אם כן, מותר לנו להתפלל רק על משהו דבר צורך באמת. ב', שאינו ברשותו, אינו ברשותו הכוונה, שלא בתחום האחריות שלו. אם יש דברים שאני יכול לעשות בהשתדלות המעשית שלי, מלמטה למעלה, בעולם הטבע, ואני כביכול מפיל את התיק הזה על ריבונו של עולם, התפילה שלי לא תתקבל. לכן מותר להתפלל רק על מה? שהוא דבר צורך ושהוא לא ברשותי. אני יכול להתפלל על מה שאני השתדלתי שתהיה לי סייעתא דשמיא. כבחור תעזור לי בזה. מצוין. אבל אם אני יכול לקחת אחריות, זה כמו אחד מתפלל שתהיה לו עבודה. רק מה לעשות? הוא לא שולח קורות חיים לשום מקום. נו, אז מה? תפילה לריק, לחינה. הוא מתפלל על זה שהוא התחתן. רק מה? הוא לא מנסה בכלל. הוא חושב שזה ינחת לו מהשמיים. הוא אומר, ריבונו של עולם, מתי סוף סוף אני אבין רן? מתי? מתי סוף סוף אני יודע לפרק קצות החושב? רק יש בעיה אחת, שהוא אף אחד לא פתח את הרן. נו, על מה אתה מתפלל? זה ברשותך. אז אדם יכול להתפלל רק על מה שהוא צריך, נכון לנקודת זמן ומקום שהוא נמצא בה, ורק על מה שלא ברשותו. אבל מה שברשותו אסור לו להתפלל. מה אתה זורק את התיק על אלוהים? קח את האחריות על עצמך. אלוהים, תעזור לי לחזור בתשובה. מה זה המשפט הזה? אתה עוזר לעצמך לחזור בתשובה? יפה מאוד, זה מה שאני חותם. אם כך, חזרנו לרב יוסף, מה גדול אדם זה, והבאי, מה גרוע אדם זה, אבל לא גדול מצד הנס. כי מצד הנס, לפי שניהם, מה גרוע אדם זה. זה קשור, אבל זה יפזר אותנו. אם כן, מה יוצא? לפי זה. שבאמת, אנחנו לא, אסור לנו לסמוך על ניסים, אנחנו לא מנהלים את החיים שלנו על פי נס. זה כמו אחד, ברוך השם התחילה עונת החתונות, זה כמו אחד מתלבט עם נסוע לחתונה של איזה בחור שהוא מכיר. הוא 3 ימים במכון מאיר, יכיר מישהו, הזמין אותו לחתונה. טוב, עכשיו מה הוא עושה? אז הוא אומר, העשה יוצאת בשעה 6. בשעה 6:02, בטח אלוהים ישלח לי איזה איתות. כלומר, אם אני אהיה מרוכז באמצע הסוגיה, זה סימן שאני צריך להמשיך ללמוד. אבל אם אני אהיה לא מרוכז, ופתאום מישהו יגיד לי, אתה בא לאוטובוס? זה סימן מהשם, אני אצא לחתונה. איזה מין אבלים אלה? שב עם עצמך, בשכלך, תחשוב. האם נכון למכור את הזמן והמקום הזאת, והחבר הזה, אתה צריך לצאול לחתונה. אם כן, תיסע גם אם תהיה באלת. אם לא, אל תיסע גם אם אתה תהיה מטר מהחתונה. זה לא עניין של לסמוך על ניסים. אנחנו חיים בתרבות של לסמוך על הנס. ואין סומכים על הנס. בסדר? רגע, עניתי לך או לא? אם לא, תקשיב עוד. לא סיפק אותך, לא. זה שאתה מדבר עכשיו זה לא נס? זה שאתה מזיז את הידיים עכשיו זה לא נס? זה שאתה אוכל את העת עכשיו זה לא נס? לא, אבל מי אומר שזה לא נס? זה נס! זה נס! תראה איזה יופי, אתה עושה ככה בזקן, זה לא נס? לא, גם אני עושה. זה נס! תראה, הנה, הקוס הזאת לא מזיזה את היד לגרד בזקן. הנה, אני בודק באינטרנט אפילו. לא מזיז. זה נס! כל מה שאדם חושב, מדמיין, רוצה, פועל וכו', זה נס. כל המציאות שלנו היא נס אחד גדול. רק רגע, אני חייב להגיד משהו. אני עושה את זה מדי פעם, ואני חושב שזה נפלא. תגיד לי, בוא רגע נסתכל על עצמנו ביחד. בסדר? לך זה נראה פשוט שאתה בירושלים, נכון? בארץ ישראל, במדינת ישראל. נכון? סליחה שאני סוטה מהנושא. מאיפה ההורים שלך, יהודה? מאיפה ההורים? במקום ירושלים, זה ברור, מארץ ישראל. אבל בגלות, מאיפה הם? איך? צ'כיה. מה שמך? אייל, מאיפה ההורים? אמריקה, פולין. מרוקו, אשר ממרוקו. פולין. פרס. אתיופיה. אירלנד. אבל גם תימן. אשר, טוב, בואו נעבור לצד הזה. אשר. גוואטמלה. ברק. הרבה מקומות, תזכיר שלושה. יאיר. איראן. קורדיסטן. טורקיה ולוב. הונגריה. מרוקו. סוריה. לבנון ורומניה. תגידו לי, זה לא נס מה שקורה פה? תגיד לי, אשר, זה לא נס? סיפרה לי היום, הייתי הבוקר בשיעור בתל אביב, סיפרה לי אישה, נראית לי כבת 70, שיום אחד היא הלכה עם אמא שלה, ניצולת שואה, היא הלכה לאיזה סופר. פתאום היא רואה את אמא שלה בוכה בסופר. אז היא שואלת אותה, אמא, למה את בוכה? אז היא אומרת, אני רואה איזה שפע, איזה שפע אני בוכה. אז הוספתי לה, ואני יודעתי גם בוכה, כי רואה שעומדים פה בתור לקניית השפע, ולא בתור כמו שעמדו לפני 70 שנה באושוויץ, 60 שנה, 70 שנה. עומדים פה בתור אחר. תגיד לי, זה לא נס? אז מה, אנחנו אז אנחנו מלפני יום ירושלים מתעוררים שמלחמת ששת הימים, איזה ניסים היו מלחמת ששת הימים. והיו ניסים אדירים. וצריך לספר סיפורים, בלי נדבר ביום רביעי נדבר על זה קצת. אבל בוא נחשוב סתם, המציאות שלנו פה זה נס אחד גדול. אחרי 2000 שנות גלות. אלא מה? נולדנו לתוך זה, זה נראה לנו טבעי, התרגלנו. זה נס! אם היית לוקח את הסבים והסבתות שלנו לפני 60, 70, 80, 100 שנה, סבתא רבא וסבא רבא, והיית אומר להם, אתם יודעים שהנכדים שלכם ישבו סביב שולחן אחד בירושלים בשעה 11:45 בלילה וילמדו תורה? בירושלים. אתה יודע איך הם היו מגיבים? אז מה, אנחנו קיים בזה. כן, אני. מה זאת אומרת? אנחנו תמיד בבית שלנו, במשפחה שלנו, מקפידים מאוד לספר על יציאת מצרים כל ההיסטוריה. מאז שיצאנו ממצרים, ויצאנו מאירלנד, ויצאנו מתימן, ויצאנו מהונגריה, ויצאנו מרוסיה, ויצאנו מאתיופיה, ויצאנו מסוריה, ויצאנו ממרוקו. ודאי, זה יציאת מצרים. היא נמשכת עדיין יציאת מצרים. אלא מה, אנחנו אנשים קטנים, שקועים בכל הבעיות של היום-יום. אבל בואו נסתכל רגע על הנס בגדול. סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת. אני זוכר, לא שאני זקן, אבל אני זוכר כשהייתי ככה בחור בישיבה, אז הצבן אותי שהרב שלי דיבר ככה. כשהייתי שומע את מה שעכשיו אני אומר, זה היה מרתיח אותי. איזה נאיביות. זה היה משגע אותי. מה, הוא לא קורא עיתונים הרב הזה? הוא לא קולט מה קורה פה? הוא לא רואה איזה עניינים יש בחדשות? הוא לא יודע שעכשיו בארצות הברית, בשעה הזאת, מי יודע מה קורה שם? וכו'. אבל ככל שאתה קצת יותר מתבגר, אתה רואה את הדברים בעיניים יותר פרופורציונליות. אני מזכיר לעצמנו מה שכתוב בספרי, מדרש מבהיל ומדהים וחשוב ביותר. הקלקול היותר גדול שמופיע בתורה הוא עבודה זרה. עבודה זרה נקראת בתורה אלוהים אחרים. אומר המדרש, למה עבודה זרה נקראת אלוהים אחרים? מה זאת המילה אחרים? אומר הספרי, אחרים מלשון לא אחר, אלא מאחר. אלוהים אחרים מאחרים את הטובה מלבוא לעולם. אפילו הקלקול היותר גדול, עבודה זרה, אומר הרב, על פי הספרי הזה, לא מונע את הטובה מלבוא לעולם, מעכב את הטובה מלבוא לעולם, אבל לא מונע אותה. מאחר את הטובה. אז התפקיד שלנו לזרז ולהקדים, זה ברור. אבל גם אם יש עיכובים פה ושם, כפי שאנחנו מכירים, בואו נסתכל על כל התמונה. כן. הנס יעשה מכל מקום כשאין ברירה. הנס יעשה מכל מקום בהחלטה של ריבונו של עולם, לא בהחלטה שלנו. רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר ורבי יוסי, שהזכרנו אותם היום אחרי צהריים, הלכו לבטל את הגזרות על פי תפיסתם. הם לא תכננו שפתאום יגיע השד הזה. הוא פתאום נכנס לתוך הסוגיה. זה לא היה בתוכנית. אמר רבי שמעון, יבוא הנס מכל מקום. אבל אני מחליט על הנס? לא. לפני חורבן גוש קטיף לא ציפינו לניסים. ומי שציפה, אני לא בטוח שאינה קשורה. ציפינו להשתדלות מקסימלית. לפי גבולות הגזרה שנקבעו כאלה או אחרים. אם נצליח, מה טוב ומנעים? אם לא, מת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. וזה רק מאחר את הטובה, עוד נחזור לגוש קטיף ועזה וכו'. זה רק מעכב. ניסינו לא לעכב, לזרז ולהקדים, אבל לצערנו הרב, הנה יש עיכובים. בסדר. אבל בואו נסתכל בפרופורציות של הדברים. עכשיו יש עוד הרבה מה לדבר, אבל הזמן כבר קצר, אני רואה. בבקשה. כל כך מה? מה שאת אומרת זה דבר מאוד יפה. כלומר, היא אומרת שהרבה פעמים בציבור הדתי-לאומי, בציונות הדתית, הרבה פעמים מרוב שאנחנו כל כך מזדהים עם מנשה ופחות עם אפרים, מזדהים עם הנהגה האלוהית בארץ ישראל ופחות עם הנהגה האלוהית במדבר ובחוץ לארץ, אז אנחנו מרוב ההשתלות שוכחים את הנס. אז בצד השני של הדף יש כאן עוד חשבון שלם, קצת ארוך, אז נגיד זה בקיצור. הרב אומר שבגלל הסכנה הזאת, כלומר, אני אגיד אולי הפוך על הפוך, כשיש מצב בעם ישראל שהרמה המוסרית הרוחנית היא עליונה, עד כדי כך שיודעים שגם כשעושים מעשים טבעיים, בעצם מי שמניע את הכל זה ריבונו של עולם, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בטבע. מדוע? כי אין סכנה שכשנפעל בטבע נשכח את ריבונו של עולם. אבל כשיש מצבים היסטוריים שעם ישראל נמצא במדרגה רוחנית ירודה, דהיינו שכשהוא פועל מעשים טבעיים הוא שוכח שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לעשות חיל, והוא יכול להגיע למצב שכוחי ועוצם ידי, במצבים האלה הקדוש ברוך הוא יפעל ניסים. כלומר, כפי הערך שלנו, כך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אז אם אנחנו מתנהגים כמו מנשה, בסדר גמור. אבל אם אנחנו שוכחים שהכוח הרוחני בסוגיה שלנו, התפילה, היא זאת שתביא לנו מים בנוסף להשתדלות, ואנחנו חושבים שרק הכוח שלנו כוחי ועוצם ידי, אז הקדוש ברוך הוא ינחית עלינו את אפרים. לא תהיה ברירה. הגמרא כאן, הסוגיה שלנו, שחזקיהו כידוע עשה שישה דברים, שלושה הודו לו חכמים, שלושה לא הודו לו. אחד מהדברים שהוא עשה, גנז ספר רפואות. והיה ספר של רפואות שמרפא חולים, וחזקיהו המלך גנז את הספר הזה. למה אומר כאן הרב? כי בתקופתו של חזקיהו אנשים סמכו על חוברת התרופות ולא התפללו להשם שירפא אותם, כי הוא רופא כל בשר. אז כשחזקיהו הנביא, כשחזקיהו המלך ראה שסומכים יותר מדי על הטבע ופחות על ההנהגה הרוחנית, גנה ספר רפואות כדי שיתפללו. אז את צודקת, אבל צריך למצוא את האיזון. אני מזכיר שוב שמנשה הוא לא רק מעשי, מנשה הוא מעשי, הוא רוחני בתוך המעשי. טוב, השעה מאוחרת, שאלה אחרונה, בבקשה. למה? לירן היקר, אנחנו חוזרים ואומרים בשיעורים כמה פעמים, אנחנו אנשים קטנוניים. מה זאת אומרת? רוצים ללחוץ למשיח את היד, נכון? כלומר, לא יצא הרציור שאנחנו חיים עד 120 והמשיח לא בא, ושואלים אותנו לפני שככה מכניסים אותנו למטה, תגיד, סכם בשתי מילים, אז אנחנו יכולים לענות, איזה תסכול, לא לחסי למשיח את היד. זה טעות חמורה. כי כל פעולה, מחשבה, רצון, חיובי שאנחנו עושים, פועלים, חושבים, רוצים וכו', זה חתיכת משיח. מה, אלימות תורה עכשיו זה לא חתיכת משיח. בניין ארץ ישראל זה לא חתיכת משיח. פיתוח הכלכלה הישראלית, התרומה שלך לכלל ישראל בכל מיני צורות, בחומר וברוח, זה לא חתיכת משיח. אז מה אנחנו נפחים לאנשים קטנים, רוצים לחוץ למשיח את היד? איזה קטנוניות. הכל זה משיח אחד גדול. אז מה נפקא מינה אם נלחץ למשיח את היד או לא? אין שום נפקא מינה, כי כל מה שאנחנו פועלים זה משיח. מה, קשה? למה קשה?
כי אנחנו אומרים, ואם פה זה אחר כאילו בכל יום
שיבוא. אחר כאילו, בכל יום שיבוא. מי אומר שהוא יבוא בדור שלי? אפילו המצפה לראותה, כמו שאומרים חזק. סיסו את ירושלים וגילו בה, כל אוהביה, אוהביה. גם אם בפועל הם עדיין לא שם, מה נעשה? אני מזכיר לך את מה שכתוב בפרקת רבי אליעזר, שאומר רבי אליעזר בן הורקנוס הגדול, אומר, אם הייתה בידך נטיעה ואמרו לך משיח בא, לך נטע את הנטייה ואחר כך צא והקבילו. למה? כי הנטייה הזאת היא משיח. זה משיח. לכן אנחנו לא נגיד ככה, זה לא עניין טכני שהמשיח מגיע ונלחץ לו את היד ולא היינו פה 5 דקות. כל מה שאנחנו פועלים, אנחנו פועלים למטרות חיוביות, ממקום חיובי וכו', אנחנו בונים משיח. בבקשה. אני חייב רגע לעצור אותך. מי שזוכר, כשהתחלנו, היא אומרת שלפי זה יוצא שהתפילה היא בעצם הפן הרוחני של הדברים, ולא תמיד אנחנו תופסים את זה בצורה כזאת. כלומר, זה הפן הרוחני, אבל זה בעצם הפן המעשי של הדברים. זה הטבעי. מי שזוכר, כשלמדנו על 3 האבות, כאן בשיעור הזה בנציב השנה, אז דיברנו על כוח אברהם, כוח יצחק, כוח יעקב. ואז דיברנו שכוח החרב, בין אם זה מלחמה או יצר הרע וכו', היא תופיע על ידי לימוד תורה. יש 2 השתדלויות, מעשית ורוחנית, בכל אחד מאבותינו. יצחק, זה הצד של העבודה והפרנסה והתפילה. ויעקב, כמו שדיברנו, זה חסד ושלום. זה השלום בין הבריות והחסד במעלה יתרה. כלומר, הנציב מעריך מאוד בנקודה הזאת, שבעם ישראל יש במקביל להשתדלות הטבעית, השתדלות רוחנית, שהיא חלק מההשתדלות הטבעית. כלומר, אם אדם משתדל טבעית, למשל בכוח יצחק, אם אדם משתדל רק עבודה ולא מתפלל, או בזמן שמגש קיים קורבנות, לא יצליח. כוח אברהם, אם אדם רק לומד תורה, או נגיד רק משתדל בכוח החרב, הוא יוצא למלחמה בכוח החרב, אבל לא מעמיד לומדי תורה, לא עוסק בתורה, הוא לא יצליח. דיברנו על זה שיעור שלם, אני חושב אולי אפילו 2. אתם זוכרים שדיברנו על זה? 3 העמודים. 2 שיעורים דיברנו על זה. את צודקת, שיעורים שלמים דיברנו על זה. תסתכלי בספר בראשית. טוב, אז מה נאחל לעצמנו? נאחל לעצמנו לעבור את התהליך של ספר במדבר דרך שני המפקדים, מאפרים למנשה, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה.